אנחנו בקטע, אני אומר את זה כי יש אנשים שלא היו פה פעם שעברה, אז יכול להיות שאת ההתחלה לא יבינו מה הקשר. אנחנו בקטע של כמה, כאילו, בעצם את התורה גמרנו. יש כאן בסוף כמה הערות צדדיות. כמה הערות שבעצם לפי התורה שלמדנו, אפשר להבין פסוק פלוני ועוד פסוק ועוד איזה מאמר חז"ל. ואחרי זה יש קטע על חנוכה, שזה אנחנו נצטרך ללמוד, יש קטע איך, מה הקשר, התורה הזאת נאמרה בחנוכה. מה הקשר בין זה לבין חנוכה? אבל את התורה גמרנו. במילה אחת, מה שלמדנו, אנחנו למדנו שיהודי, אנחנו הרי נקראים יעקב, ישראל. ישראל צריך לחבר את הקצוות של אברהם ויצחק. אברהם זה חסד עד הסוף, יצחק זה גבורה, לא גבורה עד הסוף, אבל זה גבורה. גם אברהם זה לא חסד עד הסוף. בעקדה הוא יצטווה לגלות את מידת הגבורה שלו. יעקב זה האמצע, יעקב זה הממוצע בין אברהם ליצחק. יהודי שהוא בן ישראל, הוא בן יעקב, הוא צריך למצוא את ה... הוא לא רק למצוא את... זה לא כמו בהלכות דעות ברמב"ם, שביל הזהב בין הקצוות, אלא לקחת את הקצוות ולאחד אותם, וזה לא עוד פעם, זה גם כן מילה לא מדויקת, לקחת את הקצוות ולאחד אותם, זה דבר לא נכון. למצוא את המקום שבו שני הקצוות האלה הם בעצם ביטוי שונה של אותו דבר. ראינו את זה פעם הקודמת, ראינו את זה בכמה, בכל התורה זה מופיע בכמה אפשרויות. בהתחלה הוא מדבר הרבה על השגה. יש השגה שיותר מזכירה את יצחק, ההשגה שמזכירה את מידת הדין, זה השגה שהקדוש ברוך הוא רחוק. הוא באמת רחוק. הוא רחוק, אין יותר רחוק ממנו, מבחינת ההשגה. הוא אין סוף. ואנחנו, כמה שאנחנו חכמים, אז הוא תמיד רחוק. הקצה ההפוך זה הקצה של אברהם, הקצה של החסד. בקצה של החסד, אז הקדוש ברוך הוא הכי קרוב. כי הוא באמת, הוא מלוך על הארץ כבודו, ואהבתי אתכם, אמר השם, זה פסוק בתנ"ך. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. אז אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהשם אוהב גם אותי ואותך, גם אותנו. זה קירוב גדול. והנקודה היא, הנקודה שמאחדת את שניהם זה דווקא הריחוק, דווקא האינסופיות של השם יתברך, דווקא היא מאחדת את שתי הקצוות האלה. בגלל שהוא אינסוף, מרום וקדוש אשכונת דקה ושפב רוח. דווקא מרום וקדוש, ככל שיותר מרום וקדוש, יש עליו פחות גבולות ופחות חוקים, ואז הוא יכול להיות, עם כל זה שהוא הכי רחוק, הוא יכול להיות הכי קרוב. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתפוס את המרום וקדוש. ואתה מרום לעולם השם. האמצע של מזמור שיר ליום השבת, נקודת השיא, כאילו, כמו בניגון, יש את נקודת הגובה של הניגון, השיא. אז השיא זה אתה מרום לעולם השם. ושם מוזכר העולם. זה בהשגות. אותו דבר אמרנו בשפע של הפרנסה. מצד אחד, השפע של הפרנסה מגיע מהקדוש ברוך הוא בעצמו. על מי נאמר פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון? זה השם בעצמו. והוא מגיע עד למטה-מטה, עד המקום שגם כופרים יכולים לקבל ממנו שפע, והם יישארו לכפור. הוא לא מונע לכל חי רצון, לבעלי חיים, לכופרים, לצמחים, לכל מיני חסרי תודעה או עם תודעה משובשת. ואף על פי כן, מי שבוחר בטוב יכול לקבל את השפע הזה ולהגיד תודה להשם יתברך. הוא יכול, אחרי כל הצמצומים, הוא יכול להכיר שזה שפע מאת השם. זה החיבור של שתי הקצוות במישור הזה. אחר כך ראינו עוד חיבור של שתי קצוות במישור של ה... לקיחת אחריות ועמידה מול השם בתכלית הביטול. למדנו שבן אדם צריך להיות איש חיל. אם הוא רוצה לקבל פרנסה ולתת פרנסה, מצד אחד הוא צריך להיות נטע מגר מכלום, כמו המלכות, מצד שני הוא צריך להיות מלך כמו המלכות. וכן הלאה, וכולו וכולו, אפשר להוסיף שלוש נקודות בסוף, ולראות את זה בכל המופעים של החיים, יש תמיד את הצד של ההתכנסות, ויש את הצד של השפיעה, של לרדת כלפי מטה. להתרחב ולתת. ולחבר את שניהם, זה העבודה שלנו. לעשות ששניהם ינבעו מאותו מקום. לא בגלל שכרגע יש לי מצב רוח להתכנס, ויום אחרי זה יש לי מצב רוח לתת. זה בסדר גמור שיש מצב רוחות כאלה. אבל זה עדיין לא שלם עם כל הנתינה וכל ההתכנסות בנויים על המצבי רוח. זה עדיין לא שלם לגמרי. זה צריך להיות בנוי על נקודה אחרת. זה צריך להיות בנוי על מה הוא רחום, אף אתה רחום. יהודי צריך לדעת את המעלה שלו. הייתי אומר את זה בצורה כזאת, השם יתברך רוצה מאיתנו שנפעל כמו מלך, אבל הצורה הטכנית של הפעולה שלנו שתהיה כמו עבד פשוט. ניקח אחריות כמו מלך, אבל בפועל שנזוז ושנהיה זריזים כמו עבד פשוט. שלא נתפנק, שלא נישאר ב... כאילו, בזה אני רגיל וזה אני אוהב וזה עוד לא עשיתי וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר העניין. השורש של זה למדנו, השורש של זה מגיע מחוכמה סתימה, יש שם את הכוח לעלות ואת הכוח לרדת, וזה ארוך לחזור על זה עוד פעם, וזה הים גדול ורחב ידיים, יש שם את שתי הידיים, יד ימין ויד שמאל, זה כמו אברהם ויצחק. ועל זה נאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כשבן אדם מקבל את הפרנסה, את השפע, את האוכל, את השכל, אז הוא יכול, כשהוא מקבל את זה נכון, הוא יכול להתעורר בהשתוקקות נפלאה להשם יתברך. ואפשר להסביר את זה בשלוש צורות. אפשר להסביר את זה בצורה אחת, רק צורה אחת כתובה בתוך התורה, אבל באופן כללי, במקומות אחרים, מוזכרים עוד שני דברים. צורה אחת אפשר להביא... כאילו אם בן אדם קושר את עצמו להשם יתברך באוכל, הוא אוכל כמו שצריך, הוא אוכל עם כוונה נכונה, עם ברכה נכונה וכל זה, אז הוא למעשה הוא מפיל את החומה האחרונה שמפרידה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי על פת לחם יפשה גבר, כתוב בפסוק. מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום? התשובה היא על הלחם, בגלל שאנשים שקועים עם האף בתוך הלחם. הם לא מחפשים את המשהו האמיתי. וכשבן אדם היה משתחרר מהתפיסה הזאת, זה כמו שרבן אומר בתורה אחרת, יש את הכוח המושך וכוח המכריח. זה מאוד מוכר. זה כמו שיש את כוח המשיכה, ואם אני לוקח אבן ואני מעיף אותה כלפי מעלה, אז אני מכריח אותה ללכת מול נגד הטבע שלה. וכל זמן שהכוח שלי עדיין קיים, אז היא מתרחקת מכדור הארץ. מה יקרה ברגע שהכוח ייגמר? היא תחזור. שום דבר לא ישתנה. הבן אומר, יש את הכוח שמושך אל הקדושה, ויש את הכוח המכריח שמונע מהבן אדם להתקרב אל הקדושה. והכוח המכריח הזה, ודאי שהוא לא נצחי, הוא יתפוגג בסוף. רק הבחירה של הבן אדם, האם לתת לו לחגוג עד שהוא יתפוגג מעצמו, ויכול להיות שכל פעם מגיע איזה פוש חדש של הכוח המכריח, אפשר לשחק ככה עם אבן, וכל הזמן להעיף אותה, ושעה שלמה היא לא תגיע לארץ. אז זה הכוח המכריח יכול לשחק איתנו בצורה כזאת. ואפשר לבחור בטוב ולהפסיק לשחק ככה. ואז האבן תנוח למקום שהיא צריכה להגיע. זאת אומרת, בנמשל, אם אנחנו מפסיקים להפעיל את הכוח המכריח, אז הבן אדם בטבעו נמשך אל השם יתברך. והנקודה הזאת שהבן אדם בטבעו נמשך אל השם יתברך, בדרך כלל הכוח המכריח, אז יש בזה הרבה, זה יכול להיות חבר רע, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות עיתון רע, זה יכול להיות, אבל ביום יום, מה שהכי זמין, זה פשוט חיי היום יום, אם לא יודעים איך להתנהל איתם, אם שוקעים בהם במקום להשתמש בהם, ברור ההבדל. אפשר להשתמש בעניינים היומיומיים, אפשר לשקוע אל תוכם. ברגע ששוקעים בתוכם, אז כאילו שבנינו קיר שעוצר אותנו מלהגיע לאן שאנחנו רוצים. זה הכוח המכריח. וברגע שאנחנו מסירים את הקיר, אז הדרך פתוחה. איך מסירים את הקיר? כשמשתמשים בעניינים האלה עצמם לשם שמיים. אי אפשר לא להשתמש בהם, אבל אפשר להשתמש בהם ממקום אחר. שיבוא ממקום אחר, ואז הקיר הוא כבר לא קיר. אז אפשר לעבור דרך הקיר. יש סיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'וב, עם בעל התניא, הנכדים שלהם התחתנו ביחד. הם היו שניהם בחתונה והיה דוחק, היה המון אנשים, והם היו צריכים להגיע לחדר שנמצא מעבר לקיר. להגיע לדלת זה היה בלתי אפשרי לחלוטין. אז רבי לוי יצחק אמר, מחותן לא מרדוך אין דוך דיטיר, בוא מחותן, בוא דוך דיוון, בוא נעבור דרך הקיר. בוא נעבור דרך הקיר. אני לא יודע, הוא לא הסכים. אבל כן, כמה מעשה שהיה. אבל מצידו זה היה, זאת אומרת, יש עניין של לשבור את הקיר, ויש עניין אם הם היו עוברים דרך הקיר, הקיר היה נשאר קיר. להשאיר את הקיר קיר, ולעבור דרך הקיר. לעבור דרך הקיר וגם לעבור על ידי הקיר. ביידיש זו אותה מילה. כשאומרים לעבור דרך משהו, או לעבור על ידי משהו, זו אותה מילה. אז אפשר לתרגם את זה גם, בוא נעבור על ידי הקיר. זאת אומרת, אותו דבר עצמו שמפריע ומונע, אפשר להפוך את המונע לזרז. כן? אז, וזה כשיהודי מתעסק עם כסף ועם אוכל, אוכל זה עוד יותר מבחינה מסוימת, לא אצל כל אחד, אבל מבחינה מסוימת לפעמים האוכל, בישת האוכל על כל פנים, יכול לתפוס את הבן אדם יותר מהכסף. אז אם הוא לא נתפס בזה והוא עושה את זה נכון, אז להפך, אז הוא יכול לקבל את ההשגה הכי עליונה ואת ההשתוקקות הכי עליונה להשם יתברך. דווקא אז. למה דווקא אז? אז זה הוא מסביר. אז אמרנו גם עוד הסבר, שזה כמו שהיו שמים אש על המזבח וכנגד זה הייתה יורדת אש מלמעלה. זאת אומרת, האכילה שלנו זה כמו קורבן, וכנגד זה מגיע השתוקקות מלמעלה, זה באמת מתנה מלמעלה. אבל כאן כתוב הסבר אחר, כתוב שהשפע עצמו, אנחנו מקבלים את השפע על ידי זה, על ידי הביטחונות שלנו, על ידי התחזקות במידת הביטחון. במידת הביטחון שלנו זה כמו ניצוץ קדוש שעולה למעלה. הכלל הוא תמיד כמו חוק הכלים השלובים. עד איפה מים יכולים לעלות, זוכרים? בחורי שבעה צריכים לזכור את זה מהגמרא. מה? עד המקור, כן. כאילו, אם אני, קומה שלי בבית היא יותר גבוהה מהבריכת מים העירונית, אז יש לי כבר בעיה, אני צריך משאבה. אחרת המים לא יגיעו. חוק הכלים השלובים ברוחניות זה שעד מקום שאני יכול להגיע אליו, אני יכול לעלות לשם את הבירורים. הבן אדם בכוחו, בפשטות, עם השכל שלו, עם ההשגות שלו, עם התחושות שלו, הבן אדם יכול לעלות מדרגה לדרגה בעולמות הנבראים. בעולמות הנבראים, העולם הכי גבוה זה עולם הבריאה. ועד שם אנחנו יכולים לעלות את הבירורים שלנו. עד שנכללים בקדושה של עולם הבריאה. כי אנחנו, הפן הכי גבוה שלנו, בתוכנו, זה להיות הנברא הכי גבוה שיכול להיות. אנחנו לא יכולים לעלות את גם את התפילות שלנו, אנחנו מעלים עד שם. רק התפילות, היות שהן מכוונות להשם יתברך, אז הן ממשיכות לעלות לבד. אם התפילות הן לא נקיות, אז יש מלאך שהוא לא יכול לעלות אותן, כי זה עולה גם יותר גבוה ממנו. הוא משביע אותן שהן יעלו למקום שלהן. הוא בעצמו נשאר למטה. וככה גם עם ה... אבל אם בן אדם מצליח להעלות את כל הקדושה שיש בו עד עולם הבריאה, שם מופיע הפסוק, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. השכינה, המלכות, היא יורדת, ותקום בעוד לילה, היא יורדת אל תוך העולמות שנקראים לילה, אל עולם הבריאה. היא המלכות של עולם האצילות, היא יורדת אל עולם הבריאה, והיא נותנת טרף לביתה. מה הפירוש שהיא נותנת טרף לביתה? קודם כל היא מקבלת היא מעלה את הריש פי חט ניצוצות שנפלו בשבירת הכלים, 288 ניצוצות, שאנחנו עוד לא גמרנו להעלות אותם כנראה, ו... ואת זה היא מעלה לביתה על השורש שלה, לעולם האצילות. עד איפה שאנחנו יכולים להעלות את הניצוצות, עד שם אנחנו מעלים אותם. כל אחד לפי הכוונה שלו. לאן שאם, למקום שאנחנו לא יכולים לעלות, המלכות יורדת ומעלה. אותו דבר הביטחון שלנו. מידת הביטחון שלנו היא מגיעה עד עולם הבריאה. והמלכות יורדת ומלקטת את כל אלה הביטחונות, ככה למדנו שבוע שעבר, והיא עולה איתם חזרה, והיא עולה איתם לעולם האצילות, ושם שורה עליהם האור של החוכמה, החוכמה שורה על כל עולם האצילות, ושם הם יכולים לקבל מהידיים שיש בחוכמה, שני הידיים שיש בחוכמה זה הימין והשמאל, זאת אומרת אנחנו מקבלים שפע שהוא חסד, מצד שני השפע הזה הוא מאוד מצומצם, אנחנו לא מקבלים שפע של עולם האצילות, אנחנו מקבלים שפע של עולם העשייה, של עולם העשייה החומרי והגשמי, וביחד עם זה אבל אנחנו מקבלים את האפשרות להתחבר על ידי זה למקומות הכי גבוהים. אנחנו אמורים, אם אנחנו מכוונים ואנחנו נקיים, אנחנו אמורים להרגיש בתוך השפע שאנחנו מקבלים את יד השם. על זה הוא ממשיך כאן, איפה שהפסקנו, מי שיש לו ספר. וזהו ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. ימין וזרוע זה ימין ושמאל, ככה חז"ל מסבירים לנו. איפה שכתוב עוד יד ביחד עם הימין, אז היד השנייה זה השמאל. איפה שכתוב עוד יד עם שמאל, אז היד הזאת היא ימין. ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. ימינך וזרועך זה בחינת הידיים הנזכרים לאל, שבהם מתגלה הערת המקיפים. בסך הכל לא מדובר כאן על החוכמה של האצילות, דיברנו על זה שבוע שעבר, מדובר על החוכמה שבכתר, ושנקרא בזוהר הקדוש בספרי המקובלים חוכמה סתימה. החוכמה הזאת, היא יש בה את שני הידיים האלה, יש בה את הכוח, יש בה חלק שהוא, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא מסתכל בזה על עצמו. כל העניין זה, כמו אצל, להבדיל, אצל בן אדם, יש לו את הכישרון בחוכמה להתכנס פנימה, להיכנס להפשטה יותר עליונה. ויש את הכישרון בחוכמה לרדת אל כולה. אז יש את העתיק יומין, זה כתוב על בנבואה של דניאל, איך שהוא רואה את ביאת המשיח. כתוב שהוא רואה איך שכל הממלכות של הגויים מתפוררות אחת אחרי השנייה. ובסוף הוא רואה שעתיק יומין יתיב. הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא, הוא הקדמון, הוא העתיק יומין. הוא יושב, ודין היתיב וספרים פתיחו, כתוב לפני זה, לבושי כתלג חיוור, ושער ראשו כאמר נקה, הלבוש שלו זה כמו שלג לבן, ושער ראשו כמו צמר נקי, וזה הכל משלים, כמובן, כי לא ראיתם כל תמונה, כתוב. ודין היתיב וספרים פתיחו, ואז יושבים לדון את כל באי העולם, והספרים פתוחים, ואז הוא רואה שמביאים בן אדם, כבר אנש, מביאים בן אדם, שהוא מגיע עם עננים, והוא מגיע עד המקום שבו מתרחש הדין הזה, הדין ומשפט, והמקריבים אותו, מביאים אותו עד לעתיק יומים, והוא מכתיר אותו במלכות, שלא תיפסק לעולם. זה מה שכתוב שם, שם ככה דניאל מתאר את ביאת המשיח. ושם כתוב הביטוי עתיק יומין, עתיק יומין זה אחד מהדברים שמתגלים בביאת המשיח. שגם המדרגות האלה שלא אמורות להתגלות, גם הן מתגלות. זה עתיק יומין יתיב. ישיבה זה תמיד ירידה אל. ושהעתיק בעצם הוא גבוה מעל גבוה, וכל התנועה שלו היא כלפי מעלה, הוא נעתק ונבדל. ואף על פי כן, הוא יושב, הוא מתיישב, הוא מתגלה. זה הפסוק שם. הפסוק על אריך אנפין, זה כל מקום שכתוב בתנך, ערך אפיים. אריך אנפין זה התרגום המילולי של ערך אפיים. ערך אפיים זה עם הפנים לעולם, זה ההנהגה של העולם. ערך אפיים זה להנהיג את העולם ברחמים, בחסד. ושניהם הם שני הצדדים של הכתר העליון. הצד הפנימי של הכתר העליון נקרא עתיק יומין, הצד שפונה אלינו זה נקרא עריך אנפין. ובשניהם יש נקודה שמחברת אותם, שזאת החוכמה, והחוכמה, על החוכמה הזאת הוא מדבר כאן שיש בה בית ידיים. שני הידיים שלה זה הכוח שמחבר את העתיק יומין עם העריך אנפין. זאת אומרת שהשם יתברך, הוא מוסר את עצמו אלינו, הוא מתגלה אלינו, ולמרות שהוא מתגלה אלינו בצורה מאוד מצומצמת, אבל בתוך זה מתחבא גם העתיק יומין. אם אנחנו שומעים בקולו, בלי הרבה חוכמות, עם חוכמות אי אפשר להשיג את הדברים האלה. זה כל זה הפך החוכמה לגמרי. אם אנחנו שומעים בקולו ואנחנו מקיימים את מצוותיו, אנחנו יכולים להרגיש את הנוכחות גם של המעבר, עד כמה שאנחנו יכולים, שלא יתפרק הגוף שלנו. וזה אומר גם היכולת להתפלל. בעצם היכולת להתפלל מגיעה מהחיבור של שני הידיים. בזמן התנ"ך, יהודים היו מתפללים עם פריסת כפיים. היו עומדים ככה ומתפללים. בזמן החורבן הפסיקו להתפלל ככה, בגלל שאנשים חשבו שהשם יתברך פנה עורף אליהם. והכי מצחיק זה שעומדים אחרי הגב של מישהו ועושים לו ככה. זה פשוט לא נאה. אז הפסיקו להתפלל בנשיאת כפיים, ואחרי זה התחילו הנוצרים להתפלל בנשיאת כפיים, אז יהודים הפסיקו בכלל. אבל היו עדיין, אני הכרתי יהודי שהתפלל עדיין ככה. כן, היה הולך לכותל, אז היה עם שתי ידיים. וזה בעצם השני ידיים האלה, וגם הסוד של מחיאת כפיים בתפילה, הכל קשור עם העניין הזה של שני ידיים האלה. שבעצם כל הנקודה של כל העבודה של היהודי זה לחבר את שתי הקצוות. וזה מרומז בפסוק הזה. ימינך וזרועך באור פניך כי רציתם. ימינך וזרועך זה בחינת הידיים הנ"ל, שבהם מתגלה הארת המקיפים. זאת אומרת, דרך הידיים אנחנו מתגלה לנו דבר שלא אמור להתגלות לנו. זה משפט פרדוקסלי, מתגלה הארת המקיפים. אם זה מתגלה אז זה לא מקיף, אם זה מקיף אז זה נסתר, זה לא מתגלה. זה מתגלה אבל בערוץ אחר, זה לא מתגלה דרך השכל, זה מתגלה ללב, ללב של היהודי שמתפלל, שהוא יכול באמת להרגיש שמאזינים לו ומקשיבים לו, והוא לא מדבר סתם באוויר. זה עבודה. הרבה פעמים אנחנו נתקעים עם תפילות כאלה שאנחנו אומרים אותן, אין לנו שום בעיה, כאילו אנחנו מדברים בסינית. זה לא שאנחנו לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים, אבל אין לנו את התחושה שהשם מקשיב למה שאנחנו אומרים. זה זכות להרגיש את זה. הזכות להרגיש את זה זה על ידי כל מיני עבודות פשוטות שבהם עושים את החיבור הזה. עושים את החיבור, יהודי צריך להיות גם מקבל וגם משפיע. הוא צריך לדעת, הוא גם צריך לעשות השתדלות וגם צריך לחזק את הביטחון. הוא צריך להיות גם מלך, הוא בן של הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להיות גם עבד. כשעושים את העבודות האלה, ואז יודעים גם איך לקבל שפע. צריך לדעת איך לקבל שפע, צריך לקבל את השפע עם הצילות של מלך. ועם תודעה שלא מגיע לי כמו עבד. וכשמקבלים את השפע נכון, אז השפע עצמו מכניס לנו את החיבור הזה. יש את זה שם, בתוכו. והפלא הוא, יש מהמגיד, המגיד ממזריץ', שאומר שברכת המזון צריך לכוון יותר מאשר בתפילה. כי ברכת המזון דאורייתא, ובתפילה עצם הבקשה הוא דאורייתא, אבל הנוסח הוא לא דאורייתא. גם ברכת המזון הנוסח הוא לא בדיוק דאורייתא. אבל ברכת המזון יש חיוב גמור, כל פעם שאוכלים לברך, זה חיוב גמור דאורייתא. בתפילה יש דעה בראשונים שיום פעם ביום זה דאורייתא. מה שאתה לא אומר, אפילו אם אתה רק תגיד ברכה אחת או משהו אחד שכוללת גם שבח וגם בקשה וגם תודה, מדאורייתא יצאת ידי חובה. ויש דעה אחרת בראשונים שדאורייתא זה רק מתי שיש לך עת צרה. כן, אמר הרב מבריסק, הגריז, הרב רבלבלה, זה שגר בירושלים, בסוף ימיו, הוא אמר שבימינו לפי כל הראשונים זה מצוות עשה דאורייתא להתפלל כל יום. כי תמיד זה עת צרה. אז אין מחלוקת. בימינו אין מחלוקת. אבל ברכת המזון, תמיד מתי שיהודי אוכל לחם הוא חייב ברכת המזון דאורייתא. לא משנה. ויש מקום לכוון בברכת המזון יותר מה שבתפילה, כי זה החיוב הוא יותר גמור. אבל אפשר גם להבין את זה על הרקע של התורה הזאת, שבברכת המזון הוא נותן תודה על השפע שהשם נתן לו. לא רק על עצם האכילה. וזהו, ואור פניך כי רציתם, כי המקיפים הם אור הפנים. וזהו, כי רציתם, כי עם בחינת הערת הרצון כנזכר לעיל. גם בזה יש הסבר, זאת אומרת, הוא מסביר לנו משהו, בזה שהוא אומר, אור פניך והמקיפים הם אור הפנים, הרי חזל אמרו, חוכמת אדם, חזל לא חזל, הפסוק אומר, חוכמת אדם תאיר פניו. מה, כשאני מסתכל על מישהו שחוכמתו מאירה את פניו, אני לומד ממנו משהו? אני יכול להסתכל 70 שנה על איזה צדיק שחוכמתו מאירה פניו, ואני אשאר אותו אחד שהייתי. יכול להיות שאני אתעדן על ידי זה, אבל משהו ספציפי לא למדתי. אבל אף על פי כן, קשר נוצר. המקיפים הם משפיעים בצורה כזאת. למרות שההשגה שלנו לא גדלה, לא על ידי שפע של פרנסה, ולא על ידי שפע של אוכל, ולא על ידי שפע של שכל. ההשגה שלנו לא גדלה על ידי זה. את השם אנחנו לא משיגים. אבל הערת המקיפים נותנת לנו קשר, למרות שאנחנו לא משיגים. היא משנה לנו את האווירה. המובן מאליו שלנו מתחיל להיות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולפי זה אפשר להבין עוד פסוק, זהו אשרך ארץ שמלכך בן חורין ושעריך בעת יאכלו. גם על זה יש בזוהר הרבה, שמסתכלים שם בזוהר על הפסוקים האלה, יש פה למטה מראה מקום, לך לך חיי שרה, רואים שם את השורשים של כל התורה הזאת, ממש, חלק מהביטויים, הכיוון הכללי זה שם, זה כאילו כל זה מה שלמדנו זה פירוש על הקטע הוא בזוהר. אז הוא מסביר עכשיו את ה... זה פסוק בקהלת. לפני זה כתוב, אוי לך ארץ שמלכך נער, ושרייך כתוב שם משהו, לא זוכר, משהו על אוכל, על שתייה בבוקר, משהו כזה. מה כתוב? מי זוכר את הפסוק? מי זוכר את קהלת? יש לך, או? לפני אשרך, מה כתוב? אוי לך. לא, לפני, זה אחרי. איפה כתוב אוי לך? פסוק לפני אשרך או פסוק אחרי אשרך? תתקתק הלאה, לא. תחפש או לפני או אחרי, אתה מקבל לא רק את הפסוק הזה.
ייקח
עוד רגע. נחכה לך.
אתה יודע כמה זה רגע?
אשרך ארץ שמלכך בן חורין, ושרייך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי. מה?
אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו.
או. אחרי זה כתוב, אוי לך ארץ שמלכך בן חורין, ושרייך בעת יאכלו
בגבורה
ולא בשתי. נכון? זהו. אז מה יוצא? יוצא ככה, שאנתי תזה, של נער, ושם הנער הכוונה, אוי לך ארץ שמלכך נער, הכוונה, כמו שאומרים ביידיש, הרי זה נער, זה טיפש, כן? לא מדובר על אדם צעיר, אלא אדם צעיר חסר ניסיון. והאנטיתזה שלו היה צריך להיות חכם, או זקן, או נשוא פנים, או איזה משהו, כמו בתנך, כל הביטויים האלה. במקום זה כתוב בן חורין. זה מעלה קושי בפסוקים. מה אפשר להבין מזה שהנער, נער כתוב, המקובלים אומרים שנער בגימטריה שוטה, זה 320. יש איזה, בקבלה יש 320 בחינות של דין. יש עוד זה תורה בקבלה, אני לא הבנתי בדיוק, שצריך להמתיק אותה. אבל זה הגימטריה של המילה נער והגימטריה של המילה שוטה. והנער והשוטה מצד אחד הם מולכים, הם מלכים, אבל כמו שאמרנו, כל הגיבורים נכנעים בפני המוות, כן? כל המלכים וכל הבני חורים בעולם, כשמגיע האוכל, מתברר, אם הם לא חכמים, אם הם לא חכמים אמיתיים, מתברר שהם עבדים. כן? אוי לך ארץ שמלכך נער, זה כאילו שיהיה כתוב אוי לך ארץ שמלכך עבד, ולא לחיוב אלא לשלילה. מלכך עבד או עבד של התאוות שלו. אשריך ארץ שמלכך בן חורין, שגם כשהוא מגיע למילוי צורכי הגוף הוא נשאר עדיין בן חורין, הוא לא עבד לתאוות שלו.
כמו
פרעה
שהוא לא, כאילו לא עשה צרכיו.
כן, הוא כאילו
הלך ליאור.
כן, הוא כאילו. היה מספרים על רבי ישראל מרוז'ין, שהיה צריך, הוא הבריח אותו מבית סוהר, בבית סוהר של הצארים באוקראינה, והבריחו אותו את הגבול לאוסטריה. אז היה, כל אירופה הייתה מחולקת במזרח למערב, המזרח לצאר הרוסי וזה לקייזר האוסטרי, המערב. הבריחו אותו ואחר כך תפסו שהוא פה שוהה בלתי חוקי, אז היה צריך השתדלות אצל היו מחזירים אותו לרוסיה, היו הורגים אותו על המקום. אז היה צריך השתדלות אצל השלטונות, אז הלך אחד מחסידים שלו מהגדולים, הלך לגאון בעל ישועות יעקב, הוא היה אחד מגאוני הזמן, והוא היה לו היכרות אצל הממשלה, והוא יכל להגיד עליו מילה טובה. אבל הוא רצה לדעת על מי מדובר, תגיד לי מה העניין שלו. אז אמר לו, תראה, עכשיו לספר לך את כל העניין שלו, אני לא יכול, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. הוא אף פעם לא ראיתי אותו מתכופף לעבר האוכל. הוא יושב תמיד זקוף, הוא מביא את האוכל עד הפה. אז הוא אמר, הוא גם אני יכול. הוא אמר, נו, בוא נראה. אחר כך הוא נשאר שם, והגישו צהריים, והוא לא עמד בזה. הרב הזה לא עמד בזה, הוא לא הצליח. הוא שכח את עצמו. זו עבודה לא פשוטה. אבל אז מה הוא רצה להגיד לו בזה? הוא רצה להגיד לו בזה שהיהודי הזה הוא בן חורין. הוא כאילו הוא לא מתכופף לאוכל, זה לא טכני. היו הרבה צדיקים שהיו בני חורין מהאוכל, כן התכופפו לאוכל. זה רק רמז. זה לא הנקודה, אם נחכה את זה בצורה חיצונית, זה לא יעזור לנו. אנחנו צריכים ללמוד את מה שצריך, לא להיות חקיינים. אבל בכל אופן, יש בזה משהו. מלכך בן חורין. עכשיו, בתוך הבן חורין מרומז מה שדיברנו. כי חירות זה בחינת יובל. מתי העבדים יוצאים לחירות? העבדים הנרצעים? ביובל. שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד. למה יובל הוא כלליות של בן ותלמיד? כי זה השער החמישים. שם זה לגמרי למעלה מההשגה, ומשם השניים, זה מה שמתגלה למי שמחבר את הבן עם התלמיד. אבל כאן הוא נותן לזה רמז. כי יובל הוא אותיות וכל בנייך לימודי השם. יש פה בפסוק גם את הבן וגם את התלמיד. דהיינו כלליות בן ותלמיד. הוא כותב וכל בנייך. זה הכלליות של הבן והתלמיד. וכל בנייך לימודי השם. כי בנייך זה בן, לימודי השם הם תלמידים. ומכלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת יובל, בחינת חירות, משם מקבל המלכות הפרנסה כנזכרת לאל. מה אנחנו רואים כאן? קודם הוא אמר שהמלכות מקבלת משני הידיים שיש בים החוכמה. עכשיו הוא מדבר על כלליות בן ותלמיד. זאת, היינו הך, זה אותו דבר, וכל פעם קוראים לזה בשם אחר, אבל זה המידה של מצד אחד, היכולת לרדת כמו שיורדים אל תלמיד, מצד שני, זה היכולת לעלות שהיא דומה להשתוקקות של הבן. ומזה הוא נותן לנו עוד רמז שלא מדובר פה דווקא על השגות. הוא קרא לזה כל הזמן השגות, וככה זה נקרא בספרי קודש. תמיד מדברים על השגות. אפילו על רוח הקודש, אז מדברים על השגת רוח הקודש. אבל בעצם בכלל לא מדברים על השגות. מדברים על קשר בלתי מושג. וזהו אשריך ארץ שמלכך בן חורין, שמלכות, אשריך ארץ שמלכך בן חורין, שהמלכות מקבל הפרנסה מבחינת חירות, מבחינת יובל. וזהו ושרייך בעת יוכל, לא עוד פעם חוזר המילה עת, כמו שראינו כמה פעמים. כעת יאמר לישראל וליעקב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. לא, לפני זה כתוב, אני יכול ללך יסבר ואתה נתן להם את אוכלם בעיתו. איך כתוב בברכי נפשי? כולם אליך יסברו לתת אוכלם בעיתו. כל הביטויים האלה מופיעים גם כאן. שרח בעת יאכלו. זה באמת דוחק בפסוק, הבעת יאכלו. אז מה זה בעת? איזה עת? הם אוכלו בזמן. מה? אלה אוכלו בבוקר, ואלה אוכלו אנטיתזה של... אנטיתזה של נער זה בן חורין, ואנטיתזה של בוקר זה בעת. זה שני פסוקים מאוד קשים. אבל הוא מסביר שהעת מרמזת על, על הגילוי של העתיד לבוא. זה בחינת התגלות הרצון שמתגלה בשעת אכילה, בחינת כעת יאמר. וזה בחינת אין מסיכין בסעודה, כי אז בשעת סעודה מאיר הערת הרצון, שבחינת הערת המקיפים, שהם בחינת שתיקה, בחינת שתוק אכלה במחשבה, כנזכר לב. לפעמים מאיר הערה כזאת שאסור לדבר עליה. אז למה צריך לשתוק באוכל? אל תגלה את מה שקיבלת. זה מה שצריך להיזהר באוכל. טוב, לא הכל היה ברור היום, אני מודע לזה, אני מבקש סליחה, מי שהגיע פעם ראשונה היום, כי כל מה שדיברנו, דיברנו על, על, על סמך מה שלמדנו שבוע שעבר, ולא היה עכשיו שר, וזה יפתח את הכל עוד פעם, זה לא ייגמר אף פעם. אולי מכאן נוכל להבין קצת יותר, וזה בחינת חנוכה. כן, זה לא, לא רחוק, מה, 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 לא שמעתי. כי בזמן הארוחה יש אפשרות לקבל מדרגות גבוהות, ואז צריך ללמוד לשתוק, לא לגלות אותה. כי אם מגלים אותם, אז אפשר לקבל דברים עוד יותר גבוהים, וזה יכול להזיז. זה קשור עם מה שלמדנו קודם, אפשר עכשיו לפתוח את הכל. זה מבחינת חנוכה. כי עניין חנוכה, דע, כי כל אחד ואחד, כפי מה שזוכה לפעול בקשתו ביום הכיפורים, דיינו בקשת צלחנה, כן, יש לו חנוכה. ככה, זה העניין. מה זה קשור? תכף נראה. זה מאוד, מאוד קשור, בדרך הפשט. את זה צריך ללמוד לפני יום כיפור. כן. כי על ידי סלחנה נעשה חנוכה. איך אנחנו יודעים שעל ידי סלחנה נעשה חנוכה? כי משה רבנו ביקש סלחנה לאבון העם הזה על חטא המרגלים. עכשיו, זה נסלח חלקית, זה לא נסלח לגמרי. חטא המרגלים לא תוקן עד היום הזה. יכול להיות בגלל שעדיין אנחנו מדברים רע אחד על השני, והם דיברו רע על הארץ. אז עוד היות שלא תוקן אבון המרגלים, לכן גם העונש לא תוקן עד הסוף. התיקון של חטא המרגלים זה בניין בית המקדש. באיזה אופן? כי על ידי חטא המרגלים גרמו חורבן בית המקדש. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהשם יתברך אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. הרי הלילה שהם ישבו ובכו על הבשורה שאז העם היושב בארץ, הלילה הזה היה תשעה באב. ועל זה הם בכו. כי אותו הלילה ליל תשעה באב היה שבו נחרב בית המקדש, ומשה רבנו ביקש על זה סלחנה, כי בזה החטא והפגם תלויים כל האבונות. חטא המרגלים גורם שלא התכפרו לנו כל האבונות. מדוע? כי על ידי הפגם נחרב בית המקדש, אמנם כמה מאות שנה אחר כך, 1,000 שנה אחר כך, אבל על כל פנים, על ידי זה הפגם נחרב בית המקדש. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים האבונות. כמו שכתוב, צדק ילין בה, ופירוש רשי, כי תמיד של שחר היה מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בן ארבעים היה מחפר על עבירות של יום. מעניין, העבודה של התמידים, קודם כל, את העבודה של התמידים שר, את התמיד שחטות תמיד מול השמש, לא אפשר עיר. מצד שני, התמיד עלה לגמרי למעלה. אנחנו רואים בעבודת הקורבנות בכלל, רואים דבר פלא. כשמקריבים חטאת, אם נשליך את זה על האנלוגיה של התורה שלנו, של הבן והתלמיד, של המעלה והמטה, בינם שחטא, הוא לא מבחינת בן, נכון? הוא בקושי תלמיד, הוא עבד, עבד ששרח על רבו, כן? הבן אדם שחטא, כשהוא מביא את הקורבן שלו, הכהן לוקח את הדם, ועם האצבעות הוא מורח על הקרנות של המזבח. ואיפה? למעלה, על הקרנות של המזבח. דם חטאת שניתן למטה מחצי המזבח הוא פסול. וכשבן אדם מקריב עולה, נו, איזה יהודי מביא עולה? הוא לא חייב, הוא לא... הוא מתנדב, כי הלב שלו גואה, עובר על גדותיו, אז הוא מביא קורבן עולה לבית המקדש. איפה הכהן היה שם את הדם? מתחת לחצי, למטה. מתחת לחוט הסקרה, והיה שופך את זה מרחוק. גם בפינות, אבל מתחת. זה ממש מזכיר את התורה שלמדנו, אפשר לראות את זה בעוד הלכות. שאם אתה למעלה, אז כאילו, take it easy, אתה עוד לא, לאט לאט, כמו שאומרים. אם אתה למטה, אז אומרים לך, אחרי ככלות הכל, אבל אתה בן של הקדוש ברוך הוא, והשם אוהב אותך, ותראה איזה תרס כוסים הקורבן שלך. צריך לזכור את זה, שזה לא היה, הפרטי ההלכות של הקורבנות, הם כולם, איזה קורבן מביא כל אחד, וכל דבר יש איזו אמירה, אנחנו לא יודעים את הכל. בזוהר כתוב, רזה דה קורבן העולה, רזה דה סוף. אבל תמיד יש משהו שאפשר כן, מדברים על זה, תמיד יש איזו נקודה שאפשר להבין. וזה היה מחפר. הרי קורבן עולה לא נועד בשביל לחפר. אבל העניין הזה של, של כאילו לשים אותנו במקום שלנו, זה גרם לנו שהתכפרו לנו העוונות שלנו. תמיד של שחר היה מחפר על עבירות של לילה. ותמיד של בין הארבעים היה מחפר על העבירות של יום. וגם אותו דבר, עוד פעם הרעיון חוזר על עצמו. התמיד של שחר זה עבודה שעושים כאילו מתי שיש הרבה תקווה בלב, רואים שמש זורחת. זה מחפר על העבירות שעושים בלי דעת, על העבירות של הלילה, על העבירות של העבדים ושל התלמידים ושל כל אלה ש... שנפלו לאן שהם נפלו בגלל הייאוש, בגלל העצבות, בגלל... התמיד של בין הארבעים זה משהו הרבה יותר מינורי, זה אני מקריב אותו מתי שאני רואה שהשמש הולכת לשקוע. זה מחפר על מה? על הגאווה של ה... של על העבירות של היום, על העבירות של השכל, של על החכמולוגיה, על כל הדברים האלה. כי ישראל עם קדוש, לפי גודל רוחניותם ודקותם, אין יכולים לסע עליהם המסע של אבון אפילו יום אחד. על כן אנו צריכים את בית המקדש שיחפר עלינו בכל יום. ומעט אשר חרב בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן האבונות. כי אין מי שיחפר בעדינו. ומשה רבנו עליו השלום שידע כל זאת, על כן מסר נפשו על ישראל וביקש, סלחנה לאבון העם הזה. כי ידע שבזה החטא תלוי חורבן הבית, שהוא כולל כל החטאים כנ"ל. וכשזכה לפעול בקשתו, מזה נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה היה בחורבן הבית. והחנוכת הבית היה בימי שלמה, והיה בימי נחמיה, חנוכת הבית, והיה בימי החשמונאים. זה הפעם האחרונה של חנוכת הבית. בימי משה היה חנוכת המשכן, אבל חנוכת המשכן הזאת קדמה לחטא המרגלים. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא לא מדבר כאן על, על, על ציר הזמן ועל היסטוריה ועל דברים כאלה, הוא מדבר על, על המהות. יש... לא יודע, אפשר לקרוא מהות, לחורבן אי אפשר לקרוא מהות, החורבן הוא תמיד מצב. יש מצב של חורבן שהוא כתוצאה מחטא המרגלים. מה היה חטא המרגלים? כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, הם היו חכמולוגים, הם היו חכמים יותר מדי. הם רצו להבין את הכל עם השכל. עם השכל זה לא היה, מי שקורא את ספר יהושע זה ספר מלא ניסים. למרות שטכנית נלחמו שם, אבל זה לא, זה פשוט לא, זה לא עובד ככה. קודם כל, הכנענים הכירו את הטופוגרפיה, והיהודים לא. אז מי שלמד פעם אסטרטגיה, מבין שזה לא עובד ככה. חוץ מזה, הם היו הרבה יותר. הם היו מסות של אנשים. מה היה שם בדיוק? אי אפשר להבין. זה היה נס, לגמרי נס, למעלה מהטבע. המרגלים הבינו שבני ישראל יכנסו לארץ בדרך הטבע. הם חשבו שהם ימצאו שם כמה כאלה הולכי בטל, והם יסלחו אותם. הם לא הבינו כלום. אבל הם העמידו על דעתם. ואחר כך היה עוד משהו, אחרי שכלב דיבר והיה אז כלב את העם, אז הוא בעצם הוא הצליח לשכנע אותם. אבל רגע, אז מה יגידו שאנחנו טמבלים, אנחנו בובה על חוט, קודם אמרנו ככה, עכשיו אנחנו אומרים אחרת, זה כבר מידת הנצחנות. כן, אז זאת אומרת, זה גם חכמולוגיה וגם חוסר יכולת, חוסר הגמישות להודות על האמת. זה מה שגרם את החורבן. והעבודה לבנות את הבית צריך להיות כנראה בדיוק הפוך. ועל ידי זה שבן אדם עומד ביום כיפור ואומר, מבקש מחילה וסליחה, וכל הציבור ביחד מבקש מחילה וסליחה, אנחנו לא, קודם כל, אנחנו מבקשים מחילה גם על דברים שלפי ההיגיון לא מגיע לנו מחילה. אנחנו מבקשים מחילה על זדון ועל כל מיני עבירות כאלה על מיתות בדין ועל כל מיני דברים כאלה. ואנחנו גם מכירים בעובדה שנהגנו שלא ביושר, שלא התנהגנו טוב. אנחנו לא נאחזים בקרנות המזבח של הנצחנות ואומרים, כיוון שאנחנו עשינו, אז יש שיטה כזאת, שקודם כל חוטאים, ואחר כך עושים איזה רציונליזציה כזאת, עושים איזה פלפול, שלפי הפלפול הזה, החטא לא היה חטא. כאילו, אז צריך לשנות לשם כך את כל סולם הערכים שלנו, כדי, העיקר לא להודות בטעות שלי. וודאי שאם בן אדם הולך ככה, אז אין לו חנוכה. כי הוא לא תיקן את חטא המרגלים. זה בדיוק מה שהם עשו. מה המרגלים עשו? המרגלים לא הודו באמת, למרות שהם היו אמורים להודות באמת. הם כבר הבינו שהם עשו טעות. כמו כן נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה. נמצא, ככל שבן אדם, עוד פעם, כל אחד, כפי מה שזוכה לפעול בקשת צלחנה ביום הכיפורים, שעל ידי זה ניתקן פגם חורבן הבית, כמו כן נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה כנב. ועל כן רמז משה רבנו עליו השלום צירוף חנוכה בפסוק סלחנה. איפה מצורף חנוכה בפסוק סלחנה? כתוב, כי סלחנה לאבון העם הזה, אז עכשיו הוא אומר ככה, לאבון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת. הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת, זה ה' ח' ח' ו' נ'. זה אותיות חנוכה, לא לפי סדר. וכולו, הוא ראשי תיבות חנוכה, כי חנוכה נעשה על ידי סלחנה וכולו, וכנזכר לב. גם בסיפור של חנוכה עצמו, הסיפור של חנוכה היה סיפור לא פשוט. היה סיפור של הידרדרות, של הלכת אחרי השכל. המצוות שהיהודים עזבו אותם, הם עזבו בעיקר את בית המקדש, את הקורבנות, את כל המצוות של החוקים, את המצוות שהם לא הבינו את הטעם שלהם, במצוות האלה הם זגזלו. ומה שמשך אותם, משך אותם פילוסופיה, משך אותם, למרות שהם לא היו פילוסופים גדולים, בזמן מלכות יוון, לא היהודים ולא היוונים, הם לא היו יוונים, הם היו סורים. זאת הייתה תרבות הלניסטית, לא הלנית. אבל הם היו חקיינים, אז הם ידעו לקשקש, הם ידעו להגיד בפה כמה שמות של פילוסופים גדולים. ולקרוא את האותיות היווניות וכל זה, אז הם עשו רושם. אולי יכלו לחזור על כמה רעיונות או משהו כזה. אבל אצל האדם הפשוט זה תפס מקום. הוא מבין שככה הוא נעשה משכיל יותר. וגם כשהם ראו שזה הביא עליהם גזרות, ובגזרות פגעו בדברים שהם לא התכוונו לפגוע, עיקר הגזרות של היוונים היו על ראש חודש, על קידוש החודש ועל שבת ועל ברית מילה. וגם יהודי שמתרחק והולך לכדורגל במקום לבית המקדש, וגם פלסף אחד כזה, לא כל כך מהר מוותר על שבת ועל ברית מילה, על ברית מילה בכלל לא. אבל הם ראו שהם הלכו בדרך לא נכונה והם חטפו על הראש, אז הם כאילו היה להם קשה להודות בטעות, אז הם התייבנו לגמרי. זאת אומרת שמה שהיה חסר, היה חסר מישהו שיקום ויגיד טעינו. את זה השם שלח בדמות של מתתיהו ובניו, שכאילו די, עד כאן, אי אפשר לסבול יותר. לא מתקנים טעות בעזרת טעויות חדשות. יש עוד כמה דקות. אז זה עובד כבר? איזה נס קרה?
בטריה.
בטריה. הולכים בטריה, אז מתחילים לעבוד. וכן כל הבחינות הנ"ל כולם כלולים בבית המקדש. כל זה מה שדיברנו, כל התורה הזאת, יש שיחה של רבנו מחנוכה, שהוא מסביר את הסוד של הסביבון. יכול להיות שזה נאמר, אני לא יודע מתי, לא, אין שם תאריכים, אבל יכול להיות שיש ספרי עזר כאלה שכתוב שם תאריכים, מתי השיחות נאמרו ומתי התורות נאמרו, יכול להיות שזה אפילו מאותה שנה, אני לא יודע. רבנו מתאר שם את הסביבון, לא כסביבון שמסתובב ככה, אלא כסביבון שמסתובב ככה, שכל פעם צד אחר הוא למעלה. ועליונים למעלה עליונים למטה ותחתונים למעלה, הביטוי הזה של חז"ל, הוא מסביר את זה על הסביבון. אולי נביא את זה בהזדמנות לפני חנוכה, את הספר, נקרא את זה. אבל בעצם כל התורה הזאת היא בדיוק מכוונת לזה. לחבר את הקצוות, וכשסביבון מסתובב מהר לא רואים את הקצוות, רואים רק את הציר. כאילו שהציר המרכזי הוא זה שאם נדבקים בו, אז הכל מסתדר, הכל הולך יחד. ואת זה הוא מסביר שם על בית המקדש, הוא אומר שבבית המקדש כתוב שהשכינה שרתה במקום גשמי מצד אחד, והבהמה עלתה על המזבח, והנפש של הבהמה עלתה עד אין קץ. שכל זה מראה על אותו עניין של הסביבון, שעליונים יורדים למטה ותחתונים עולים למעלה. אני צריך לקרוא את זה לפנים פעם. ועל כן בית המקדש במקום הגורן, זה בחינת פרנסה. זוכרים את הפרק בסוף שמואל, שדוד קונה את הגורן מהרבנה היבוסי? למה צריך להיות כתוב שם שזה הגורן? היה לו מגרש, והוא קנה מן את המגרש. מה נפקמינה מה היה שם על המגרש? אז רבנו אומר, גורן זה המילה של פרנסה, שנמשך על ידי כלליות בן ותלמיד כנזכר לב. זאת אומרת, השפע שמגיע עד למטה, מהחיטים של הגורן עושים לחם ומברכים את השם, ועל ידי זה מתעלים עד למעלה, עד אין קץ. גם אברהם אבינו, כשהוא רצה לקרב את העוברים ושבים, הוא נתן להם לאכול. הגמרא אומרת ביטויים שאי אפשר להבין אותם בלי התורה הזאת. גדולה לגימה שמשרה שכינה על עובדי הבעל, או על נביאי הבעל, יש מקום. יש סיפור במלאכים, יש כל מיני ביטויים, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בה, כאילו אוכל משולחנו של מקום. כל הביטויים האלה הם לא מובנים, מה העניין בזה? ולפי זה אפשר להבין את הכל. וזה בחינת לחם הפנים שהיה בבית המקדש. זה הרמז. זה בחינת האכילה והפרנסה שנמשך על ידי כלליות בן ותלמיד, שבו נתגלו אורות המקיפים, ולכן קוראים לזה לחם הפנים, שמבחינת אור הפנים כנ"ל, כי אור הפנים זה בחינת שין עין נאורים כידוע. זה מושג קבלי, אבל השין עין נאורים של אור הפנים זה הכל עניין של מקיפים, זה לא עניין של שאפשר להשיג את זה. ושין עין הוא שני פעמים היקף כמובן. וזה בחינת להציל פנים משמן ולחם לבן מבנו שיסעד, היינו שבתוך האכילה מתגלה הערת המקיפים. כתוב לחם לבן מבנו שיסעד, בתחילת אותו פסוק מדובר על הפנים. לא מובן, אם לא מובן, תזכרו עוד פעם מה שדיברנו על חוכמת אדם תאיר פניו. מה אמרנו על חוכמת אדם תאיר פניו? מה אמרנו? מצד אחד אנחנו לא לומדים מזה כלום, מסתכלים עליו. מצד שני אנחנו מקבלים הרבה, אבל מקבלים ערוץ אחר, לא ערוץ של שכל. לחם לבב אנוש יסעד, זה המקיפים. סיפורי אנשים, הרי פעם היו רבנים, היו נופים בגלות, ולא, או סתם ככה שהתגלגלו למקומות שלא מכירים אותם. האנשים סיפרו, ואחר כך נודע לאנשים שהיו מסביב, מי היה הבן אדם שהיה איתם. האנשים סיפרו, הם לא הכירו, הם לא ידעו, הם לא, אבל הם הרגישו שבנוכחותם אי אפשר להקל ראש. אי אפשר להתנהג בצורה פרועה ליד היהודי הזה. הם לא הבינו למה. אחר כך התברר להם שזה רבן הפלוני, וזה אדמור פלוני, וזה הגאון הזה. הם ידעו שיש כאלה, אבל הם לא ידעו שזה זה. וכשהם יהיו לידם, אז הם הרגישו שהם מתנהגים אחרת. זה חוכמת אדם תאיר פניו, הם לא למדו מהם עוד אחת. עוד אחת לא למדו מהם, אבל הם השתנו. כן? ולחם לבן, היינו שבתוך האכילה מתגלה הערת המקיפים שבחינת אור הפנים. באמת, רבנו אומר שיהודי כשהוא אוכל, הוא צריך לדמיין שהוא יושב ליד אדם גדול ואוכל. ככה צריך לאכול. הוא יושב בטיש של הרבה. לא עומד בשורות שם למעלה, הוא יושב בטיש. להציל פנים משמן, שוב בחינת אור הפנים, בחינת להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. ועל כן מצוות חנוכה בשמן. עכשיו הוא מגלה לנו עוד סוד, שבחנוכה מאירים כל המקיפים האלה. כי חנוכה בחינת חנוכת הבית, שעל ידי זה נמשך פרנסה, ונתגלה אור הפנים, שזהו בחינת לחם הפנים, בחינת להציל פנים משמן. אולי נצטרך לחזור על זה עוד פעם, אז נפסיק פה. טוב. שם יעזור, שנשמע רק בשורות טובות.